בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על הרוב בבית דין, ואמרתי ש החינוך במצווה עין ח' כותב שללכת אחרי הרוב בבית דין זה בגלל שבדרך כלל הרוב צודק. רוב הסיכויים, ועוד פעם, מדובר כשהדיינים הם פחות או יותר באותה רמה תורנית, ובמצב כזה סיכוי סביר שהרוב צודק, ושוב, אין שום ערובה לכלום. לא בטוח שהם צודקים, אבל אם אני צריך לקבוע איזשהו כלל אצבע, האם ללכת אחרי הרוב או אחרי המיעוט, ללכת אחרי הרוב, כן, זה תמיד הדילמה הזאת שנגיד בחוקי יסוד. יש מקומות שבחוקי יסוד צריך רוב מוחלט, 61 חברי כנסת. יש מקומות שדורשים רוב מיוחס. 70 חברי כנסת. עכשיו, זה דבר מאוד בעייתי. זה דבר מאוד בעייתי בגלל שזה אומר שנותנים זכות וטו למיעוט. כי בעצם אתה, אם אתה לא הולך אחרי הרוב, אז אתה הולך אחרי המיעוט. למה אתה אחרי המיעוט? אתה יכול לדרוש רוב מוחלט בסדר, כי אתה רוצה לוודא שבאמת יש רוב. אבל רוב מיוחס זה דבר שהוא בעייתי עקרונית. אתה בעצם נותן זכות וטו למיעוט. אבל תמיד כשאתה לא הולך אחרי הרוב, יש צד שני. אז אתה הולך אחרי המיעוט. אז אם אני אומר, אם אנחנו הולכים או אחרי הרוב או אחרי המיעוט, אני בוחר את הרע במיעוטו. אין לי אופציה להגיד, אוקיי, אני אשאר באום. אני לא עושה שום דבר. אם אני לא עושה שום דבר, הלכתי עם המיעוט. וללכת עם המיעוט זה פחות סביר מאשר ללכת עם הרוב. אני אומר, תלך עם הרוב. זה קשור גם לשאלה הקודמת. אז החינוך אומר שהולכים אחרי רוב הדיינים בגלל שרוב הסיכויים שהרוב קרוב יותר לאמת, קולע לאמת. ועל זה שאל רב שמעון שקופ, ראינו את זה בפעם הקודמת, על זה שאל רב שמעון שקופ, רוב כזה הוא רוב דלית הקמן. הגמרא במסכת חולין הרי אומרת שרוב בבית, זאת הדוגמה של רוב דלית הקמן, ושם יודעים את אחרי רבים לעתות. כן, שזה נאמר על רוב דיינים בבית דין. וזה אומרת הגמרא, זה רוב דלית הקמן, אבל רוב דלית הקמן, איפה אנחנו יודעים אותו, ואז מתחיל כל הדיון. זאת אומרת שרוב בבית דין עכשיו כרוב דלית הקמן. אומר רב שמעון שקופ, לפי החינוך יוצא שרוב בבית דין זה רוב דלית הקמן, זה נגד הגמרא. למה? כי רוב דלית הקמן, הסברתי שם מה ההבדל בין רוב דלית ורוב דלית הקמן. רוב דלית הקמן זה איזושהי תכונה של העולם. בעולם יש איזשהו אופי מסוים של התנהלות, רוב הנשים יולדות ב-9 ולא ב-7, רוב הנשים לא עילוניות, לא משנה, אין אדם פורע תוך זמנו, אפילו החזקה, אמרתי שיש הבדל בין חזקה לרוב, אבל באופן עקרוני גם זה איזשהו סוג של טבע העולם. רוב של חנויות, שזה הדוגמה של רוב דאית הקמן, שום דבר בטבע העולם לא אומר שצריכות להיות פה רוב החנויות כשרות. במקרה, במקום הזה כנראה גרים הרבה יהודים שומרי מצוות, אז רוב החנויות הן חנויות כשרות. במקום אחר זה לא יהיה ככה, אין פה שום דבר שהוא נובע מהטבע של העולם. זה הצטברות של קבוצה מקרית, אוקיי? אז רוב דאית הקמן זה בעצם מתייחס לקבוצה קונקרטית שלפנינו, כמו 10 החנויות. אני שואל את עצמי על משהו מסוים שבבירור ידוע לי שהוא שייך לחנויות האלה, והשאלה לאיזה מהחנויות הוא שייך, לחנויות הקשרות או לחנות הטריפה. ברוב נשים לא העילוניות, ברוב נשים יולדות ל-9, אין לפניי קבוצה קונקרטית של נשים שיש לי מידע עליהן, שאחת מהן אני שואל שאלה מה הייתה. לא, אני יודע שיש איזשהו מידע כללי על העולם. ואני יודע, בא לך האישה, אני אומר, טוב, אם העולם מתנהל כך, כנראה גם אצל האישה הזאת זה כך. אבל זה לא משהו על איזושהי קבוצה קונקרטית. ואמרתי שיש פה צדדים לכאן או לכאן בשאלה את מה יותר נכון לדמות להסתברות. לכאורה דווקא רוב דאית הקמן הוא הסתברות. כי יש לי 10 חנויות, יש לי מרחב מדגם ברור, יש פה 10 חנויות, 9 מתוכן קשרות, 1 מתוכן טריפה. אני יודע ש9 אפשרויות לעומת 1, אז יש לי 90% סיכוי שהחתיכה הזאת היא חתיכה הקשרה. זאת הסתברות של קבוצה מלאה שעומדת לפנה, יש לי את כל המידע. על הקבוצה. הפרט עצמו אני לא יודע מה איתו, אבל על הקבוצה יש לי את כל המידע, ואני גם יודע שהפרט שייך לקבוצה. אני גם יודע את זה. אז אני אומר, אז ההנחה היא שבפרט הזה יש את זאת ההתפלגות כמו בקבוצה. לעומת זאת, ברוב דלית הקמן, זאת איזושהי היפותזה על התנהלות של כל העולם. הקבוצה הזאת לא עומדת לפניי, אני לא יכול למדוד מה קורה בקבוצה הזאת.
אבל היא קיימת.
קיימת, אבל לא מדדתי. אם הייתי, אם היא הייתה קיימת והייתי יודע את כל המידע, זה היה הופך לרוב דאית הקמן. ואם נסח ככה, נגיד שהייתי בודק את כל הנשים שבעולם, והייתי סופר כל אחת ל-9 וילדה ל-7, ונגיד שיש, אני לא יודע מה, 5 מיליארד נשים, בסדר? ומתוכן הייתי מגלה שארבע מיליארד יולדות לתשע, ומיליארד אחת יולדות לשבע. עכשיו, היא תבוא לפן האישה, שילדה כבר, לא משהו, לידה שלא הייתה. אם זה לידה שלא הייתה עדיין, זה עוד דלייטה כמה. אבל אם זאת לידה, אחת הלידות שכבר הייתה, ואני שואל רק האם היא הייתה לתשע או לשבע, זה הופך להיות רוב דעית הקמה, למרות שזה על כל העולם. למה? כי אני לא בונה את זה על אופי של העולם, שאני יודע מחוקי הטבע או משהו כזה. אני בונה את זה על מידע קונקרטי, על קבוצה שעובדת לפניי. ואני שואל את עצמי על איבר בתוך הקבוצה הזאת, לאיזה חלק של הקבוצה הוא שייך. זה רוב דעית הקמה. לא רוב דעית הקמה. כשאנחנו מדברים על זה שהתנהלות של העולם זה רוב דלית הקמן, זה רק בגלל שאין לנו מידע מלא על העולם. אנחנו מבינים, פחות או יותר, מתוך מדגם או משהו כזה, אנחנו משערים מה קורה בכל העולם, ואישה שמגיעה לפניה, אני גם משער לפניה באותה צורה. אבל אין לי מידע קונקרטי על כלל הקבוצה, זה רוב דלית הקמן. אז מצד אחד לכאורה רוב דעית הקמן הוא ההסתברות, ורוב דעית הקמן לא.
כל סטטיסטיקה עובד ככה, יש לי מדגם, אני רוצה איזה רפואה, איזה תרופה, אני עושה, מה קרה?
זה עבד 90%,
זה לא...
זה הצד השני של המטבע. הצד השני של המטבע אומר, בדיוק הפוך. דווקא רוב דלית הקמן זה הסתברות. למה? כי מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיעים לרוב דלית הקמן? כל חוקי הטבע זה רוב דמן. איך אנחנו יודעים את הרוב דלית הקמן? נגיד שרוב נשים יולדות לתשע, או שרוב נשים לא יולדות. אני בודק את זה על איזשהו מדגם. נגיד, מדגם אנשים שאני מכיר, לא יודע, אני מכיר, 100 אנשים ילדו, אני מסתכל כמה מהן ילדו לתשע, כמה מהן ילדו לשבע. אני מגלה ש-80 ילדו לתשע ו-20 ילדו לשבע. ההנחה שלי זה שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג. הנחה. זה לא תמיד מוצדק, וצריך להיות זהיר עם זה. אבל באופן עקרוני, אם אין לי סיבה להניח שזאת קבוצה מיוחדת, אז אני מניח שזאת קבוצה מייצגת, זה מדגם מייצג. ואם זה ככה, אז אני מניח שזאת ההתפלגות גם בכלל האוכלוסייה. נכון? כך בסך הכל מגלים, כמו סקרים לפני הבחירות, בודקים את זה על 500 אנשים, ואומרים לך מה יהיה התוצאות בבחירות כולן. אגב, זה מדויק לגמרי, בניגוד לתדמית, זה מדויק בהחלט. ההישגים שלהם מאוד מרשימים של הסוקרים. כולם נוהגים ללגלג עליהם שמפספסים, מפספסים כי המצב שקול. מצב שקול, אז הם אומרים, הנטייה היא לפה ויוצא הפוך, כי שני קולות עברו מפה לפה. אבל התחזיות הן מאוד מרשימות בעיניי, של סוקרים.
סטטיסטיקה זה תלוי בגודל של המדגם.
נכון.
אבל בהלכה אם זה 5 מיליון, זה לא משנה.
גם בסטטיסטיקה זה לא משנה במובן הזה שאם אין לך אפשרות לעשות על מדגם של 500 ויש לך מדגם של 5 אז הייתי מסתמך עליו, נכון? ברמת מובהקות, נכון? רמת המובהקות כמובן היא יותר בעייתית, אבל אם זה המידע שיש לי עדיין הייתי הולך על זה. אם אני מכיר רק 5 נשים, כלום, זה מדגם קטן מאוד, ואני יודע ש3 מתוכן ילדו ל9 ו2 ל7, אין לי מדגם אחר. בהיעדר מידע אני אסתמך גם על זה, אין מה לעשות. אני כמובן יודע שהסיכוי שלי לטעות יותר גדול. אז זה גם בהלכה כך. אבל אם אתה יכול ללכת עם מדגם גדול, לך עם מדגם גדול, אבל אם אין לך, גם זה מספיק. זה הכי טוב שיש.
שחזל אמרו שרוב נשים, בגלל שבאמת היה למשגם שהוא גדול, וגם שאולי זה היה באמת מובן, שזה לא היה 51%
בו.
זה כמו שחזל לא אמרו, רוב נשים יולדות, האמת שאומרים את זה, אם זה בן או בת, לגבי... כאילו אם היה איזה מובהקות לגבי בן או בת, של 51%, אז אומרים...
ברור, רוב, 51% זה רוב, זה מפורש.
אבל שזה לא דעית הקמן.
לא משנה, היית או עלית הקמן.
זה גם 51% זה רוב.
אם זה 51%, אז כן, כן. אם אתה עושה מדגם מייצג ויצא לך 51 מול 49 ואתה מניח שהוא מייצג, אז כן,
אפילו בטור מסכימה היא 2%.
מה?
אפילו
מסכימה
טכנית
2%, ואז אתה יכול... כן, טוב, מובהקות זה מושג שחזר, אני לא חושב שהכירו.
אולי אתה מתגלה את הדבר מעיגול על דגם, אבל בסוף אתה מסביר את זה מבחינת חוקי הטבע. אז זה לא פי, אתה לא סמיך על דגם, אתה מדין את
הקטגוריה. אבל את החוק, מאיפה אתה יודע שזה החוק?
מה?
מאיפה אתה יודע שזה החוק? אתה יודע את זה מתוך הסטטיסטיקה שעשית?
אתה עושה ניסויים.
לא, אבל...
אתה עושה אינדוקציה.
אני מסביר את זה מבחינת ה...
אתה מסביר, אבל אתה מסביר רק אחרי שיש לך את הנתונים.
כן, אבל אחרי שיש לי את ההסבר, ואני מבין את זה...
אבל ההסבר הזה גם יכול...
אני יכול להגיד לך, או...
אבל זה יכול גם להיות הסבר לא נכון. יכול שאתה טועה בהסבר הזה.
נכון.
התימוכין להסבר הזה זה הדרך.
כן, ניוטון היה נכון 200 שנה.
ההסבר לתת עם הדרך המדגם, בסופו של דבר אתה נשאר על המדגם, הסברים באים אחר כך.
נכון.
בכל אופן, הנקודה היא שבהסתכלות כזאת, דווקא רוב דלייטה כמן, זה רוב שמסתמך על הסתברות. אני עושה סקר על מדגם מייצג, ואני מסיק איזושהי מסקנה על העולם. לעומת זאת, וזו הנקודה היפה, מה קורה ברוב דאיתא קמן? ברוב דאיתא קמן, רב שמעון סקופה הרי אמר, רוב דאיתא קמן זה לא מברר, זה לא הסתברות בכלל. למה? כי כל חנות שתניח שהחתיכת בשר יצאה ממנה, יש הרי 9 חנויות אחרות שאולי יצאה מהן. גם החנויות הקשרות, עדיין יכול להיות שהיא יצאה מ-9 חנויות האחרות. לכן בעצם אתה לא יכול להסיק שום דבר על אף חנות, וזה מבחינה סטטיסטית זה אותו דבר, ככה הוא טוען. אוקיי? ועכשיו, אני אומר, ברמה הסטטיסטית זה טעות, זה לא נכון, כי אם האחרות האחרות כוללות חנויות קשרות, מה אכפת לי זה בא מחנות אחרת. זה קצת קשור לטבלה שדיברנו עליה עם הפרדוקס השיפוט, אתם זוכרים? זה בעצם קשור לדיון שם, אבל זה מה שהוא טוען, ולכן מה שהוא מציע, הוא אומר, החינוך לא צודק, לפי החינוך יוצא שרוב בבית דין זה רוב דלי תקמן, אבל הגמרא אומר שזה רוב דלי תקמן, ולכן כן, כי הרי החינוך אומר שבעצם הרוב בבית דין זה בגלל שבדרך כלל הרוב צודק. מה זה הקבוצה שאליה אתה משייך את המקרה שלך? כל ההרכבים, בכל התקופות, בכל המקומות. בכל מקום שהיה ויכוח בין הרוב לבין המיעוט, אבל לא בכל מקום. ברוב המקומות שהיה ויכוח בין הרוב לבין המיעוט, הרוב צדק. אז מילה גם במקרה הזה, זה רוב דלי תקמן באופן ברור. זה לא איזה קבוצה שעומדת לפניך שיש לך מידע מלא עליה. אתה מניח שהנחה על כלל העולם. זה רוב דלייטה כמה, וזה הוא לכאורה צודק לחלוטין, וקושיה עצומה על החינוך. ולכן הוא אומר, זה לא יכול להיות נכון, והוא מציע הסבר אחר. הוא רוצה לטעון שחנויות ובבית דין הולכים אחרי הרוב ככלל פורמלי, זה לא סטטיסטיקה. למה? בגלל שאנחנו, זאת אומרת, מה המשמעות של העניין? זה שזה לא סטטיסטיקה, זה מה שהוא הסביר קודם, אבל אז מה כן? מה זה ההליכה אחר הרוב אחרי רבים לטעות? זאת אומרת, זה רוב של צדדים. דיברנו על זה בסוף הפעם הקודמת. זה רוב של צדדים. כשיש לך חנויות, יש לך חתיכת בשר פה. יש לך 10 חנויות, 9 קשרות ואחת טרפה. כל חנות מטילה צד על חתיכת הבשר. מצד החנות הנראה קשרה, מצד החנות הזאת היא קשרה, מצד זה היא טרפה. יש לי 9 צדדים להניח שהחתיכה הזאת קשרה, וצד אחד להניח שהיא טרפה. אז הולכים אחרי רוב הצדדים. הוא אומר אותו דבר בדיינים. אני שואל מה הדין. הדיין ההוא אומר... כשר, הדיין ההוא אומר כשר, הדיין הזה אומר טרף. כשר וטרף זה לא דיינים, זה רבנים, אבל חייב ופטור. הדיין הזה אומר חייב, הדיין הזה אומר חייב, והדיין הזה אומר פטור. אז אני אומר, הדיין הזה מטיל צד על המקרה לחייב. הדיין הזה מטיל צד על המקרה לחייב, והדיין הזה מטיל צד על המקרה לפתור. שוב פעם, אני הולך אחרי רוב הצדדים.
למה?
זאת הטענה.
כמה פורמלי?
אחרי רבים לטור, כך כתוב בתורה. זה מה שהוא אומר, זה לא בגלל שזה מברר משהו. עכשיו, אתה צוחק, גם אני צוחק, כי זה נשמע מוזר.
זה נשמע מוזר. במונות הזה אתה יכול להגיד על שלשלי. זה פעם.
במקרה של מחלוקת. לא, בסדר, השאלה היא למה אנחנו לא עושים שרבות.
אם זה קשר, לא קשר, אתה לא יכול.
לא, לא, זה שאתה יכול, זה לא אומר שאתה תעשה. אתה רק יכול. עדיין, יכול שהדין אומר, לא, אני לא עושה מיצוע, אלא אני הולך אחרי הרוב, והרוב קובע את האמת. כי אם זאת האמת, אז הוא חייב 100, הוא לא חייב 66. אם זאת האמת, הרוב הסיכוי שזאת האמת.
אז כאילו, וזה ממונות שזה אפשרי, אז
תחלה. לא, אני לא חושב שזה הכרחי. הטענה היא שברגע שהגעת למסקנה שזאת האמת, אז תלך עם האמת הזאת. טוב, אגב, בממונות אחרי הרוב להלכה, זה בכלל לא... בכלל לא הולכים אחרי הרוב, לא רק שלא ממציאים. זה מחלוקת הרב ושמואל, אבל על זה נדבר בהמשך. אז זה הטענה של רב שמעון, לכן רוב דאיתא קמן זה איזשהו סוג של גזירת הכתוב כזו, שאתה סופר צדדים. הזכרתי, אני חושב שהרשב"א מסביר כאן גם את ספק ספיקא. שבין ספק ספיקא גם כן בעצם יש לי ספק עם א' או ב', ועל צד שא' יש לי סיכוי עם X או Y. אז יש לי בעצם 4 אפשרויות בקצה העץ, אחת מהן היא כזאת ו3 הן אחרות. אז אומר הרשב"א, בעצם ההקלה בספק ספיקא נובעת מזה שזה רוב צדדים. יש כמה אפשרויות. עכשיו, זה אני חושב שעוד לא אמרתי, אז זה אני רוצה להסביר. אני חושב שהוא לא צודק, רב שמעון סקופ, אולי כן הסברתי, אני כבר לא זוכר. אני חושב שהוא לא צודק, רב שמעון סקופ. ברור שזה נורא הגיוני. אי אפשר להגיד שזה גזירת הכתוב וזהו. כל בן אדם בלי גזירות הכתוב, בחיים. מה היית מניח? זאת אומרת, כשאתה מוצא חתיכת בשר כזאת, ונגיד זה נפקא מינה מבחינתך אם זה בא מחנויות או למחנות הזאת. אני חושב שכל בן אדם היה מניח שזה בא מחנויות הרוב.
אתה לא חייב?
לא חייב כלום, אבל השאלה היא מה האדם הסביר היה מניח.
אתה מניח שאני צריך להכריע
שאני צריך למצוא צד להתיר.
לא, לא צריך למצוא צד, אני אשאל אותך מה אתה חושב.
אני חושב שצריך לזרוק את זה.
אוקיי, אז רוב האנשים אומרים שזה כנראה שייך לחנויות הרוב.
גם אם זה כנראה, גם אם אני אוכל מספק או לא.
עוד פעם, אני לא מדבר על ספק. זה שאלה אחרת. אני מדבר על השאלה, עכשיו, אחת משתי האפשרויות, ההגיונית מותר לפעול על פיה. לא צריך לאפשרות הפחות הגיונית. עכשיו אני שואל מי זאת היותר הגיונית. שרוב האנשים יגידו שחנויות הרוב, זה האפשרות היותר הגיונית. אז לכן אני לא חושב שאפשר לדבר על זהות הכתוב במובן הזה. אני כן טוען שיש משהו בדבריו. לא זוכר אם אמרתי את זה פשוט, אז אני... יש משהו בדבריו. אם תחשבו על מצב של חנויות ועל מצב של דיינים, אז אתם תראו שגם אם נקבל את הדין של החינוך, עדיין זה רוב דעית הקמן. זה מפתיע, אבל זה ככה. כי בחנויות, כשאני... הסברתי למה רוב דעית הקמן הוא בעצם ההסתברות. כי אני עושה מדגם, אני עושה, כן, סקר על מדגם מייצג, ונחקר, ואז אני מסיק ממנו מסקנה לכלל הקבוצה. אוקיי? איך עושים דבר כזה על חנויות, ברוב דעית הקמן? יש חתיכת בשר שמצאתי ברחוב. אני רוצה לדעת האם היא שייכת לקבוצת הרוב. יש פה 9 חנויות קשרות ואחת טרפה, או 6 ו-4. 6 חנויות קשרות ו-4 טרפות. עכשיו אני רוצה לדעת האם זה מבוסס. זאת אומרת, אני רוצה לראות, אולי לא, אולי כן, בוא נבדוק. איך בודקים? אין דרך לבדוק.
שופרים?
אין דרך לבדוק.
שופרים את החנויות.
שופרים את החנויות, אבל איך אתה יודע שמספר החנויות הוא גם קובע את מספר הסיכויים לחתיכת הבשר?
אז זה ברור שלא.
נעשה ניסוי. אתה תעשה עוד ניסוי, נכון? באנשים לא הילוניות, אין בעיה. תיקח את האישה ותראה אם היא יולדת או לא. או אם היא ילדה ל9 או ילדה ל7. אתה עושה ניסוי על מדגם, ומהמדגם אתה מסיק לכלל האוכלוסייה. בוא ננסה לחשוב על ניסוי על מדגם שיקבע רוב דעית הקמן. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת, אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה שאני טוען זה שרוב דעית הקמן הוא הסתברות. לא רק שרוב דעית הקמן הוא ההסתברות, אלא שרוב דעית הקמן הוא באמת לא הסתברות. וזה צודק רב שמעון שקופ. למה? אין לך שום דרך לעגן את הקביעה שחתיכת הבשר הזאת 90% קשרה. שום דרך לעשות את זה, ספקולציה. תנסו לעשות ניסוי מבוקר ולבדוק את זה, לא תצליחו. אין ניסוי כזה.
בוודאי שאתה יכול.
כן, מה?
שלח בן אדם שלא יודע לקרוא, שיקנה אקראית ב10 חנויות 1,000 פעם. ותגיד לבעלי החנויות לסמן כשר לו כשר. אז אתה תעשה ואתה תראה שיצא לך בדיוק ההסתברות.
זה לא אומר כלום, שם אגב זה קבוע כשהוא קונה. אבל זה לא אומר כלום. בגלל שאני מדבר על שאלה של אדם שמאבד. עכשיו אני אומר, לא יודע, אולי המאבדים יש להם איזושהי הטייה. המאבדים, החתיכות הקשרות זה אנשים יותר מפוזרים, הם עוסקים בסוגיות בגמרא, הם לא חושבים על זה, אז הם מאבדים את הבשר.
אתה שואל את זה על אית לקמן, ובלית לקמן אתה לא שואל, שמה זה פי אלף יותר קשה.
לא, שמה, הטענה...
האישה הזאת אולי יש לה נטייה לסכרת שמשנה
את המדינה. לא, לכן אני אמרת גם על קבוצה גדולה, אני בודק את זה.
אתה לא יכול לבדוק את הכל, מספר
הפרמטרים כל כך גדול. אני לא יכול לבדוק הכל, אבל פה אני לא יכול לבדוק כלום. אי אפשר לאבד באופן יזום חתיכות בשר. אין דבר כזה. מי שמאבד חתיכת בשר, הוא איבד אותה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אם היית שולח אנשים לאבד חתיכות בשר, אבל אין דרך לעשות את זה. אני שואל אתכם, תראו את זה, על דיינים אפשר לראות את זה בצורה יותר פשוטה. על דיינים אפשר לראות את זה בצורה יותר פשוטה. איך אני בודק את ההנחה של החינוך, שאומר שבדרך כלל הרוב קולע יותר לאמת? אין דרך לבדוק את זה. אין דרך לבדוק את זה. כי בשביל לבדוק את זה, אני צריך לבדוק את כל פסקי הדין של ההרכבים שהיו בוויכוח, מול האמת עצמה, ולראות בכמה מהמקרים הרוב צדק, ובכמה מהמקרים המיעוט צדק.
מי זה קובע
את האמת? איך אני יודע? אבל איך אני יודע מה האמת לגבי המקרה הזה? כל מה שאני יודעת זה את הראיות שהיו לפני הדיינים. אז לכן אין לי שום דרך לעשות את הפידבק. אין לי שום דרך לבדוק את הטענה שבדרך כלל הרוב צודק. כמו שאין לי דרך לבדוק מתי הם דלקו ומתי לא.
אבל אתה טוען שהעניין של הבשר זה דווקא בעבדה, ואם זה לא הייתה עבדה?
אז יכול להיות שבאמת לא היה רוב דעית הקמן.
נניח משלוח שנוגיע לכתובת. אני יודע לשפור משלוחים.
עוד פעם?
סתם, במקום עבדה, משלוח
שלו. אז אמרתי, זה יהיה קבוע. מגיע עוד הדין קבוע. בדין קבוע יכול להיות שזה היה הסבר. מגיע, עוד מעט. לא עוד מעט.
זה
לא הבעיה.
גם
החינוך
צודק
וגם השימוש קופ צודק. חלקית. חלקית. מה זאת אומרת? מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. אין שום דרך לדעת שהחתיכת בשר שהייתה מוטלת ברחוב זה באמת 90% קשרה. אגב, אפילו אם היה אפשרות לעשות ניסוי כזה, אף אחד לא עשה אותו, קודם כל. אז שיעשו, אחרי שיעשו זה יהיה רוב דלית הקמן. אבל קודם כל לא עשו. מאיפה אני מניח שזה 90%? הנחה אפריורית, סברה אפריורית. אם יש 90% מהחנויות קשרות, אני מניח 90% מהחתיכות שאני אמצא גם הן קשרות, נכון? אני מניח את זה סתם, לא מתוך ניסיון החיים שלי. לא עשיתי ניסוי כזה. אם היו עושים ניסוי כזה, הייתי מוכן לקבל. אבל למה יכול שיש דרך?
אבל יודע,
העובדה שרוב האנשים, או כמעט כל האנשים,
ככה חושבים.
ככה חושבים. רגע,
רגע.
גם זה יש משמעות.
כבר מגיע לזה.
כי אתה מניח שמה שאתה לא יודע אותו דבר ביניהם. אין סיבה להניח.
רגע, רגע, רגע.
זו הנחה סמויה בכל מחקר.
אני אגיע לזה. אז הנקודה היא כזאת בעצם. הדבר הזה בעצם לא מבוסס על מחקר סטטיסטי, על סקר, על מדגם. אלא על מה כן? הסברה הפריאורית. לא מסברה. אם יש אנשים חכמים באותה רמה, ושניים אומרים שהוא חייב, ואחד אומר שהוא פטור, ההיגיון שלי אומר שהרוב הסיכויים שהרוב צודק. זה לא תוצאה של מדע, זאת פילוסופיה. דיברנו בפעם הקודמת על מדע ופילוסופיה. הדבר הזה זה פילוסופיה. זה טענה הפריאורית. זה לא מדע. וכיוון שכך, פילוסופיה זה דבר טוב, אני מאוד מחבר פילוסופיה, אבל להגיד, לקרוא לזה איזושהי עובדה מוצקה שעליה אני יכול להתבסס, בשביל זה צריך פסוק. זה לא אומר שזה לא מברר. זה הנקודה שבה אני לא מסכים עם רב שמעון שקופ. כיוון שאני נותן אמון בסברות האפריוריות שלי. אם זאת הסברה האפריורית שלי, אני חושב באמת שזה נכון. זה לא שאני אומר, זה גזירת הכתוב כי זה שטויות, אבל התורה אמרה לנו לעשות את זה. לא. אין לזה בסיס אמפירי. בסדר? יש דברים גם בלי בסיס אמפירי, שאני מאמין שהם נכונים. גם לעקרון הסיבתיות אין בסיס אמפירי, כמו שדייוויד יום אמר. אז מה? אני עדיין חושב שהוא נכון, שלכל דבר יש סיבה. אז לכן פה אני אומר, אני לא מסכים עם רב שמעון שקופ, אני מסכים איתו חלקית. מה, אתה צודק שזה לא תוצאה של מדגם סטטיסטי. במובן הזה זה לא תוצאה מדעית. זאת לא עובדה שאתה יכול להתייחס אליה באופן מוצק. אבל הוא לא צודק בזה שאם זה ככה זה שרירותי לגמרי וזה גזירת הכתוב שהתורה אמרה. לא, זו תובנה הפריורית שלנו, אבל אדם, אדם הגיוני חושב, מבין שזה נכון, גם אני חושב שזה נכון. אין לי עוגן סטטיסטי ישיר, ולכן אני מסכים חלקית, אני אומר, האדם הסביר באמת יחשוב שזה נכון. הוא כן יחשוב שזה, ובצדק, לדעתי, בצדק יחשוב שזה נכון. להגיד זאת עובדה, זאת לא עובדה. עובדה זה רוב דלי תקמן. רוב דלי תקמן בדקנו לפחות על מדגם. אוקיי? רוב דעית הכמן לא בדקנו בכלל. אלא מה? כך נראה לנו, אנחנו מניחים את זה. הנחות זה דבר יפה. התורה עצמה אומרת, מותר ללכת אחרי ההנחות שלך. למרות שאין לך עוגן אמפירי. מותר לך ללכת אחרי ההנחות. זה מה שכתוב באחרי רבים לעתות. ולכן אומרת התורה, לכן אפשר לקבל את הטענה של החינוך, שההליכה אחר הרוב בבידים, זה בגלל שבדרך כלל הרוב צודק. ולא קשה למה הגמרא בחולין אומרת שזה רוב דעית הכמן, כי זה באמת רוב דעית הכמן. כי רוב דלית הכמן זה דבר שהוא תוצאה של סטטיסטיקה. ופה זה רוב שמבוסס על סברה אפריורית, לא על אמפירי, לא על בדיקות. אלא מה שאני חושב, מה שנראה לי הגיוני. לכן זה רוב דלית הכמן, זה לא סותר את הגמרא בחולין. ממילא גם ברוש זה דומה לחנויות. כי גם בחנויות זה לא תוצאה של מחקר סטטיסטי, אלא זה תוצאה של הנחה אפריורית. ובמובן הזה דיינים וחנויות זה באמת אותו דבר. להבדיל מרוב נשים לא אילוניות, שזה תוצאה של מחקר סטטיסטי. אני מכיר נשים, אני יודע אם הן אילוניות או לא. אני עושה הכללה לכלל הנשים שבעולם. גם שם כמובן שום דבר לא מוכרח. יש איזשהן הנחות שהמדגם הוא מייצג ושאין פה הטייה. נכון, אבל יש לי עדיין איזשהו בסיס אמפירי למה שאני עושה. עליו אני צריך להניח עוד הנחות. בהקשר הראשון אין שום בסיס אמפירי. כלום. אני פשוט חושב שזה נכון, זה נראה לי הגיוני. ועוד פעם אני אומר, אני לא אמפיריסיסט, דיברנו בפעם הקודמת. אני בהחלט רציונליסט במובן הזה, זאת אומרת, אני כן מאמין לאינטואיציה שלי, גם אם אין להם עוגן אמפירי ישיר. אגב, יש כאלה שטוענים שיש להם עוגן אמפירי עקיף. אבל איכשהו זה כן יוצא מניסיון החיים שלנו, בהקשרים אחרים. אבל לא באופן ישיר בכל אופן. אוקיי? ולכן, אני אומר, אני לא טוען שזה שרירותי. אני כן טוען שצריך רשות של התורה כדי לסמוך על זה. כי זה לא עובדה, לא עובדה. ועכשיו השאלה, למה ברוב דלית הכמן אפשר לסמוך עליו, הרי אין לנו בסיס, סוגיית הגמרא בחולין, מסקנת הסוגיה, התשובה בגלל שבן אדם הגיוני, אם סומכים על מדע, לא צריך מקור בשביל זה.
מה קורה עם החנות והטריפה, יש לו הרבה יותר...
אז זה ויכוח בין הפוסקים, אז זה השח, וכולם מתווכחים על העניין הזה. אם אתה תיכון, אבל שם אתה יכול להגיד, נכון, אבל שם אתה יכול להגיד...
אם זה פי מאה מהשאר,
אם זה מי שלא יאמר, זה הדיון. זה הדיון מן הפוסקים, אבל גם אלה שאומרים שלא משגיחים בגודל החנות, בהחלט יכול להיות שזה פשוט עניין משפטי, לא הסתברותי. בגלל שתיכוניות, אני לא יכול להתחיל לספור עכשיו חתיכות בשר בכל חנות. כדי שכאלה ואחת כזאת, זהו. יש אפשרות אפילו להסביר שאולי למרות שיש בה הרבה חתיכות, אבל זה בא מאותו כיוון, ולכן בעצם זה לא פרופורציוני למספר החתיכות שיש שם. יש גם איזה שהם הסברים הגיוניים, אבל גם אפשר להגיד שזה סוג של אופלוג, זה לא...
אפשר לדבר על כמות בשר קשרה,
זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
ברוב דלת לכמן, אתה אומר למעשה שבדיינים זה רוב דלת לכמן.
איתה.
איתה.
התאקמן. זה לא רוב שיוצא כתוצאה מסקר סטטיסטי על
זה. לא עושה את זה בשלילה, אבל הוא גם לא התאקמן.
זה מה שאני... אני רוצה לטעון, אני רוצה לטעון שרוב התאקמן זה זה. זאת ההגדרה של רוב התאקמן.
אתה מגיע את זה בשלילה?
כן.
כי אתה לא יכול להגדיר...
רוב התאקמן זה עיקרון הסתברותי שלא יוצא ממדגם. זה הטענה שלי. עכשיו אני משלים את מה שאמרתי בפעם הקודמת וגם קודם, אמרתי, בהתחלה חושבים שרוב דאית הקמן זה הסתברות, ורוב דלית הקמן זה רק הכללה ממדגם. עכשיו אני אומר, בדיוק הפוך. רוב דלית הקמן זה הכללה ממדגם, זה כך עובדת סטטיסטיקה. רוב דאית הקמן הוא לא הסתברותי בכלל. אין שם הסתברות. לא עשיתי ניסוי על מרחם, לא בדקתי מדגם מייצג שום דבר. לא עשיתי כלום. אני מניח אפריורית שזה ככה. זה בכלל לא קשור להסתברות.
אבל אני כן יכול לעקוב אחרי כל מי שנכנס לתור חנות ולהסתכל כמה מהם נופלים
מהצער.
אבל
לא עשית את זה.
אולי לא עשיתי את זה.
לא. אז מה, אני אומר, זה מה שעניתי גם לא. אם תעשה את זה ותגיע למסקנות, זה יהפוך לרוב דלית הקמה.
אבל...
פשוט לא, חזל קבעו את הקביעה הזאת בלי שהם עשו מעקבים כאלה. אז לכן זה רוב דאית הקמן.
אבל זה מגיע מדגמים אחרים, איפה זה מגיע?
זה מה שהערתי קודם. הסברות האפריוריות שלנו, מה שנקרא אינטואיציה, בדרך כלל מקובל לחשוב שזה לא סוד השם ליראה. אז זו תוצאה של ניסיון מצטבר, אבל עקיף, לא בדקנו את זה באופן ישיר. מבחינתי לא חשוב, אני לא נכנס לוויכוח הזה. עדיין, אין פה בדיקה ישירה של העיקרון הזה, זה רוב דאית הקמן. את רוב דאית הקמן זה רוב שאין לי בדיקה אמפירית ישירה לגביו. מה הניסיון המצטבר שלי אומר? אין לי שליטה, אולי פספסתי, אולי זה... צריך משהו מודע כדי להגיד, אוקיי, אני מבין את השיקול שלי, אני יודע איפה הבעיות בו, והחלטתי שזה נכון. פה זה מערכת A של קהנמן, כן? זה לא מערכת, משהו שעובד בלי בקרה. כן.
אני רוצה להציע אולי, תהיה פה לקבל פריאציה קטנה על מה שעכשיו הסברת. קשה לי לראות איך לבן אדם יש אינטואיציה שהרוב צודק. אבל קל לי לקבל דבר, מגיע לאותה מסקנה עם הבדל קטן. קל לי לקבל באינטואיציה שהאדם הבודד ברוב הפעמים צודק, כי הוא לא טיפש. אם אני מניח שהדיין הבודד ברוב הפעמים צודק, אז נובע מזה סטטיסטית שרוב הדיינים צודק.
אז הזכרתי בפעם הקודמת משהו כזה, כתבתי על זה טור באתר, על ההצעה הזאת, אני לגמרי מקבל. כתבתי, הזכרתי אפילו בעצם בפעם הקודמת גם, שגרוסקופ, בשיעור שנתתי על זה, אנדרוסקופ העיר את ההערה הזאת, שבעצם כשאתם עושים את החישוב ההסתברותי, נגיד שכל דיין בודד, הסיכוי שלו לבדוק הוא פי. ופי גדול מחצי, כן? חצי זה דיין שהוא עיוור, הוא לא יודע כלום. חצי הוא צודק, חצי הוא טועה. אפס. דיין שצודק באפס מהמקרים זה דיין מצוין. צריך לקחת את מה שהוא אומר ולעשות הפוך. ולכן, הדיין הבעייתי זה דיין שצודק בחצי מהמקרים. דיין שצודק בחצי מהמקרים זה לאימן. זה אחד שאתה לא יכול לדעת מה הוא אומר. חצי חצי. או שהוא צודק או שהוא לא צודק. אוקיי? אז הפי גדול מ-0.5. שדיין מיומן. כמה שהוא יותר גדול, זה דיין יותר טוב. אם זה 0.9, זה דיין טוב. 0.95, עוד יותר טוב. לכן אז, אוקיי? עכשיו, מה הסיכוי? בהנחה שיש לי שלושה דיינים, שהסיכוי שכל אחד יזדוק הוא פי. כי החינוך אומר, רק שהם שווים ברמת המיומנות התורנית שלהם, אז אפשר לעשות שיקול לאירוב. אז מה הסיכוי שכשיש שניים נגד אחד, השניים צודקים? אז הזכרתי פעם שמישהו שאל אותי למה זה לא פי בריבוע. פי בריבוע רק מוריד את פי זה. זאת אומרת, אם הסיכוי של דיין אחד זה 0.7, פי בריבוע זה 0.49, זה פחות ל-50%. אז הסיכוי של שניים
נגד פחות, אחד מינוס פי בריבוע.
כן, בדיוק. אז פרופורציוני לזה למעשה, זה לא בדיוק זה. כי אתה נוסחת בייס. אבל בכל זאת, החישוב באמת נותן, נגיד בהנחות מאוד פשוטות, החישוב נותן שההתייחסות, הסיכוי ששניים צודקים מול הסיכוי שהשניים טועים, הוא כמו פי לאחד מינוס פי. אבל ככה זה יוצא בחישוב. אם מניחים איזשהם הנחות
בביבול.
ואז מה שיוצא בעצם, זה שאם אתה מניח שהדיין שלך הוא דיין מיומן, אפשר לעשות חשבון סטטיסטי ולהראות שהרוב בדרך כלל צודק. זה לא תוצאה שלי, זה בעצם מה שאמרת. רק אני אומר נכון, אבל ההנחה שהדיין הבודד צודק ברמת פי, היא עצמה הרוב דאית הקמן. כי היא לא יוצאת מניסיון. כי אין לך דרך לדעת אם הוא צודק או לא. אז גם אם אני מקבל לגמרי את החישוב הזה, אבל זה לא פותר את הבעיה. זאת אומרת, עדיין אתה לא יכול להגיע בדרך אמפירית לתוצאה הזאת, ולכן זה רוב דאית הקמן ולא רוב דלית הקמן.
מה קורה עם מספר החניות הקשירות והטריפות? גם כן באים מדגם, אני באמצע תל אביב, משהו נפל, כמה יש, אני לוקח
מדגם.
זה הופך אותי עכשיו...
ודאי, רוב דלית הקמן. כל פעם שהמידע שלך לא שלם, אלא הוא בנוי על מדגם, זה רוב דלית הקמן. ברור. כמו שאמרתי, הפוך. אם יש לך את כל האנשים בעולם ועברת ובדקת הכל, עכשיו אתה שואל מה דינה של אחת, זה רוב דעית כמה, למרות שזה על כל העולם. כי ברגע שהמידע שלך לקבוצה השלמה הוא מלא, אז הרוב דעית כמה. אם המידע שלך לקבוצה השלמה הוא תוצאה של דגם, סקר מדגם, אז רוב דה
להתלקמן. גם בעבודה זה להתלקמן, כי אני לא יודע כמה אנשים נכנסים, ואני יודע אם השקיות יותר נקראות פה ושם, הרבה חסר לי גם ככה. אז זה להתלקמן.
מה שאמרת קודם, אני מניח בהיעדר מידע שכל התנאים האחרים שווים.
אז זה להתלקמן או להתלקמן?
לא, להתלקמן.
למה? הרבה דברים חסרים לי, אמרת שכשחסרים...
לא, זה שחסרים זה לא אומר כלום, מה זה אומר חסרים? אבל המדגם, העיקרון בנוי המדגם מייצג. המדגם המייצג, יש הנחה שהוא מייצג, זה בדיוק ההנחה שאתה מדבר עליה. אמרתי, זה ברור, זה תמיד נכון. אבל עדיין זה בנוי המדגם מייצג והנחה זה מייצג, יש בסיס אמפירי. ברוב דעית הקמן אין שום בסיס אמפירי, זה לא איזושהי הנחה שהמדגם הוא מייצג, אין מדגם, לא עשית שום מדגם. אם תעשה מדגם, זה באמת אולי יפוך לרוב דעית דלית הקמן. אז אני חושב שזה ההסבר למה רוב בבידין הוא רוב דעית הקמן, וזה גם ההיגיון שעומד מאחורי מה שאומר אחינו, שבדרך כלל הרוב צודק. זה נכון, וזה לא סותר את העובדה, זה עדיין רוב דעית הקמן. במאמר מוסגר, אולי גם הזכרתי את זה, אני לא זוכר, בארצות הברית, אחרי שהתחילו להשתמש בגנטיקה כראיה משפטית, אז היה דרך לבדוק את העניין הזה, ויצאו תוצאות די עגומות. אני לא זוכר את המספרים. לא יודע אם הרוב לא צודק, אבל מה אני לתת הרבה יותר מרובות ממה שהיינו חושבים. לא יודע אם זה היה הרוב, כן, אני לא בטוח.
אני מסתכל שם, אני לא חושב.
אבל היו הרבה מאוד טעויות. ואם זוכרים היו אנשים שנידונו נגיד על רצח. לא השתמשו ב-DNA. נכנסה פתאום הרעיה של DNA. בדקו מחדש את כל המקרים. התברר שהרבה מאוד מהאנשים שהורשעו לא היו אשמים. הוציאו אותם לחופשי. לא, אז אמרתי, אני לא חושב שזה היה רוב, אני לא זוכר את המספרים, אבל זה היה הרבה מאוד, הרבה מעבר למה שחשבו. תבינו שבמשפט פלילי, גם אם אין רוב, ברור, צריכה להיות סבירות גבוהה, והסבירות יצאה כנראה לא מספיק גבוהה. זאת אומרת, וזה איום מאוד קשה על ההרשאות בכלל, אפילו אם יש רוב שצדקו.
אפשר לטעון שבאופן כללי, אדם טיפש נוטה להכשיע יותר, ואז בכלל יש בעיה בצד, זאת אומרת, הרוב הזה...
אנחנו שופטים חכמים, זה בעיה.
ככל שאתה חכם, אתה מבין את כל צדדי
החזרה.
מישהו... ואז יוצא שגם הרוב הגאט פילינג שאמרת, גם הוא קצת...
אין ספק שהאינטואיציות האלה יכולות להיות מוטות ויכולות להיות בעיות, זה מה שיש לנו. בהיעדר מידע אחר אנחנו עובדים עם זה. ולכן על זה צריך רשות מהתורה. התורה אמרה, אחרי רבים לעתות, התורה נותנת רשות לעשות איזה שינוי.
אולי רוב כזה לרוב כזה, אולי זה בא להתעוד את מה שאני אומר. שלא אותו רוב הוא הזה שמכשיע לזה ש...
צריך רוב יותר גדול, כמו שאני אומר יותר מהקודם.
אולי בגלל שאנחנו לא מסתפקים רק ב...
כן, אבל זה לא נכון, על פי ההלכה מספיק כל רוב.
בפלילי?
כן.
ברצח?
לא, רצח, דיני נפשות צריך רוב של שניים.
נפשות,
זה משהו אחר, לשון זה רוב של שניים, אני לא חושב שזה בעיה של שניים. טוב, בכל אופן. בכל אופן, אני רוצה עכשיו להמשיך רגע, תראו. יש סוגיה מאוד מעניינת בין פילוסופים של המשפט שעוסקים בשאלה של ראיות הסתברותיות. ראיות הסתברותיות במשפט. אני אתן לכם דוגמה נפוצה שהרבה מאמרים מביאים אותה. יש 100 אסירים בכלא התנפלו על איזה סוהר. לא יודע, הרגו אותו, פצעו אותו, לא יודע, עשו לו משהו. עכשיו רוצים לשפוט אותם. עכשיו, מתברר ש-99 מתוכם השתתפו במעשה ואחד לא. אנחנו לא יודעים מי זה האחד הזה, אבל ידוע שאחד היה בצד, המצלמה רואה אחד מהצד ורק מהגב. לא יודעים מי זה, אוקיי? אז יש 99 שהשתתפו ואחד לא. מגיע לפנינו אסיר לבית המשפט, אז אנחנו רוצים לדון. מה הבעיה? 99% הוא השתתף, כי 99 מתוך 100 מהאנשים השתתפו ביום, אז אפשר להרשיע אותו. נכון? אפקט דוד לוי, מה שדיברתי באחת הפעמים הקודמות, בעצם אומר שאנחנו נרשיע את כל המאה באופן כזה. אוקיי? כיוון שכל אחד מהמאה, כשהוא יבוא לפנינו, יש 99% שישתתף במעשה. אז שמה יש הסכמה כללית בין משפטנים, אי אפשר להרשיע במצב כזה. אוקיי? אבל שואלים הפילוסופים, שאף פעם זה לא מעניין את המשפטנים, מה ששואלים הפילוסופים, כמו שלא מעניין את הפיזיקאים, מה ששואלים הפילוסופים של המדע. אבל הם שואלים לפעמים שאלות טובות, צריך לחשוב עליהם. לא להתייחס אליהם, זאת אומרת, לעשות את מה שאתה חושב, אבל השאלה היא שאלה מעניינת, צריך לתת עליה את הדעת. אז הטענה היא הבאה, נגיד שיש לנו שני עדים שיאנקלה, שעומד פה לדין עכשיו, משתתף במעשה. רואים שני עדים, אוקיי? אבל שני עדים יכולים לטעות. לפעמים הם לא רואים טוב, הם כל המאומה שם והבלגן, לך תדע, אולי הם לא זיהו אותו נכון. אוקיי? אז נגיד שהסיכוי שלהם להיות צודקים הוא 95%. בסדר? אז מרשיעים אותו. ברור, כולם מסכימים שמרשיעים אותו. יש שני עדים, אתה לא חושש לזה שהעדים לא ראו טוב. אתה בודק כמה שאתה יכול, אבל זה מה שיש. עכשיו, ב-99% אתה לא מרשיע במקרה הראשון. וב-95% במקרה השני אתה כן מרשיע.
זה התלקמן.
זה יכול להיות.
להתלקמן
והתלקמן. עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. אז איך זה יכול להיות דבר כזה? זה מה ששואלים, בסדר? וזה הבעיה שנקראת בעיה של ראיות הסתברותיות. אני אתן לו דוגמה אחרת. נגיד שיש שתי חברות אוטובוסים בעיר, גם זה מופיע במאמרים. שתי חברות אוטובוסים בעיר, חברה כחולה וחברה אדומה. חברה כחולה יש 95% מהאוטובוסים, זו החברה הגדולה. בחברה האדומה זה 5% מהאוטובוסים. עכשיו אוטובוס פגע באיזה מכונית חונה, אוקיי? עכשיו לא יודעים איזה אוטובוס עשה את זה, והוא רוצה פיצוי, הבעל המכונית. אז הוא תובע את החברה הגדולה, כן, הכחולה. 95% מהאוטובוסים הם שלכם. אז זה די ברור, זה האוטובוס שלכם, תשלמו לי. אף אחד לא מרשיע אותם על בסיס זה, לא מחייב אותם על בסיס זה. זה ברור. אבל אם יהיו שני עדים שראו אוטובוס כחול, ראו את זה מרחוק, אבל הם אומרים זה כחול. בסדר, אבל יש 2-3% שאולי זה לא כחול, נכון? אז יחייבו אותם. עוד פעם, אותו עניין, כן? אז יחייבו אותם. ואז מתחילים לדון.
אני
אבוא
אותם גם אם זה אותו מספר אוטובוס.
מה?
צריך לשמות. גם אם זה חצי כחול עם חצי.
נכון, ברור. אבל אני אומר, בהנחה שזה הסיכוי, הסיכויים לכאורה שווים, פה אנחנו לוקחים בחשבון את הסיכוי הגבוה, ופה אנחנו לא לוקחים בחשבון את הסיכוי הגבוה. חיישין עליהם מיוטה ולא חיישין עליהם מיוטה. למה? מה ההבדל בין שני המקרים? אבל בסופו של דבר ההסתברות שזהו המצב, היא אותה הסתברות. אז למה פה אנחנו משתמשים בראייה הזאת, ושם אנחנו לא משתמשים בראייה הזאת? אז יש לזה כל מיני הסברים. אז לפני שאני מציע להגיע להסברים, אולי עוד הערה. בהלכה, יש הבדל, מי שהזכרתי אותו פעם, יש הבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות. אני חושב שזה לא רק נפשות, זה גם...
איסורים.
זה גם כל... לא, לא איסורים, אלא כל דבר משפטי. חושב משפט, לא יורד דעה. אבל גם מלכות, לא רק נפשות. נדמה לי שזה יש מקום לדון בזה קצת. שבדיני ממונות הרמב״ם כותב שמעיקר הדין אפשר ללכת אחרי ראיות נסיבתיות. כל זה משכנע אותך. בדיני נפשות אתה חייב ראיה עדות ראייה. אתה צריך שני עדים שראו את הרצח או חילול שבת או את הניאוף או מה שלא יהיה, אין ראיות נסיבתיות לא מתקבלות. הדוגמה שמובאת בגמרא, שממנה הרמב״ם לומד את זה, זה גמרא שמדברת בשבועות בדף למדלת, דתניא אמר רב שמעון בן שטח, הראה בנחמה, אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חברו לחורבה, ורצתי אחריו ומצאתי סייף בידו ודם מטפטף והרוג מפרפר. בסדר? זאת אומרת, הוא נכנס לתוך החורבה עם סייף, רץ אחרי מישהו אחר, הוא יוצא מלא דם הסייף, והבחור השני נדקר שם למוות, יושב, שוכב מת על הרצפה. אמרתי לו, רשע, מי הרג עול הזה? מי הרג את ה... כן? היי, הבל אחיך. מזכיר קצת את הסיפור של קין והבל. אני או אתה? כן? מי יכול להיות? רק שנינו פה. זה או אני או אתה. עכשיו שנינו יודעים שזה לא אני. זה אתה. אבל מה זה? שאין דמך מסור בידי. שהרי אמרה תורה, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. אלא המקום ייפרע ממך. אמרו לו, זזו משם עד שנשכון החש ומת. זה, הסיום הוא חשוב. כי הסיום בא להראות שברור שהוא באמת רצח. הוודאות שהוא רצח היא מלאה. ועדיין אי אפשר להרשיע אותו. למה?
מספר העדים או בגלל שהוא לא ראה את המעשה?
זהו. פה יש מקום להתלבט. הרמב״ם לוקח את זה כבסיס לקביעה שלו, והוא טוען שבגלל שאין פה עדות ראייה, בגלל שאין פה עדות ראייה אלא רק עדות נסיבתית, צריך להבין, עדות נסיבתית יכולה להיות בעוצמה מאוד גבוהה, כמו עדות ראייה ואולי אפילו יותר. אבל היא נסיבתית. לא ראינו את המקרה, אלא הנסיבות מראות שכך היה. אז אומר הרמב״ם, זאת הייתה הבעיה פה. זאת ראייה נסיבתית, וראייה נסיבתית לא מספיקה כדי להרשיע אדם ברצח. אפשר היה בהחלט להגיד שזה בגלל שזה עד אחד ולא שניים, ולכן אי אפשר היה להרשיע. כשהרמב״ם תורה על פי שניים עדים, אתה שם את הדגש על השניים. אני שם את הדגש על העדים. על פי שניים עדים, זאת ראייה, לא...
אחרת הגמרא הייתה מביאה מקרה שהוא ראה אותו, דוקן, הוא רק עד אחד.
נכון. הפוך. אז לכן זה לא קושייה, מה, למה הגמרא לא הביאה סיפור אחר? אם לא הביאה סיפור אחר, כי לא היה סיפור אחר. אז
השאלה מי הרגו, אני או אתה, אומרת שהספק הוא מי הרג אותו.
נכון. זה רמז לזה שהבעיה היא הנסיבתיות, זה לא זה שזה אחד.
אני לא חושב,
אבל זה
ברור
שאתה הרגת
אבל אין מי משפטית.
הרמב״ם למד ככה, לא נלך עם הרמב״ם, בסדר? עכשיו מה זה אומר? זה אומר שגם כאן בעצם אנחנו נמצאים בדילמה מאוד דומה למה שתיארתי קודם. יש לנו בשתי צורות רמת ודאות מאוד גבוהה, 98% שהבן אדם רצח, שני עדים ראו אותו, עדים יכולים לטעות, לשקר, לא יודע, יכול להיות כל מיני דברים. אז לכן גם בעדים זה לא 100%, 98%, אוקיי? אבל זה קביל. אבל עדות נסיבתית שהיא באותה רמת מובהקות, זה לא קביל. כן, יושבים כל ה-23 דיינים מחוץ לחורבה, לא אחד. 23 דיינים יושבים מחוץ לחורבה, רואים את הבן אדם נכנס עם סכין, יוצא עם דם מטפטף, והבן אדם נדקר שם בפנים ומת, ואין אף אחד בסביבה. אף אחד אחר בסביבה. אוקיי? עדיין הם לא יכולים להרשיע לפי הרמב״ם. למה? רמת הוודאות היא לא פחות ואולי יותר גבוהה מאשר רמת ודאות של שני עדים. זה בדיוק אותו עיקרון. ורואים שיש פה, יש לפעמים מצב שלא רמת הוודאות קובעת את הקבילות היה. אנחנו מכירים את זה כל מיני דוגמאות. נגיד פירות העץ המורעל. כן, בישראל זה המעמד לא כל כך ברור של העניין הזה, אבל בארצות הברית, כך הבנתי לפחות, שפירות העץ המורעל זה באופן קטגורי לא מתקבל. זאת אומרת, נגיד, ראיה שהושגה בהקלטה לא חוקית. עכשיו, ההקלטה מראה שפלוני הולך לרצוח את אלמוני, קושר קשר לרצוח. פורז, זה ברור שזה הכל שלו, הכל בסדר. רק זה הושג בהקלטה לא חוקית. אז הראיה לא קבילה. עכשיו, האמינות של הראיה היא מלאה. זה כמו הקלטה כן חוקית. ההבדל הוא רק החוקיות, לא האמינות. אנחנו לא מקבלים את הראיה הזאת, לא בגלל שהיא לא אמינה, אלא בגלל שהיא לא קבילה. זה בעיה של קבילות, לא של אמינות. אז אנחנו מכירים דברים כאלה. יש לפעמים מצבים שלא מקבלים ראיות, בגלל איזשהם שיקולים שהם לא נוגעים לאמינותן של הראיות. עדים קרובים. למה אנחנו לא מקבלים עדות של עדים קרובים? ההערה של הגמרא ושל הראשונים, שהקרובים נאמנים לעדות. אין בעיה איתם, משה ואהרון, זאת אומרת, מפורסמת. למה אנחנו לא מקבלים? זה לא קביל. לא שזה לא אמין, זה לא קביל. שני דברים שונים. הזכרתי כבר פעם שאין אדם משים עצמו רשע, למשל זה גם אותו דבר. אין אדם משים עצמו רשע, לא מקבלים את ההפללה העצמית של בן אדם, לא בגלל שהוא לא אמין, אלא בגלל שזה לא קביל. אדם קרוב אצל עצמו, זה כמו קרוב. אדם קרוב אצל עצמו, כן, אני קרוב של עצמי, כי יש לנו את אותם הורים, כידוע. אנחנו אחים. אז אדם קרוב אצל עצמו, ואין עם עצמו רשע. אז לכן בעצם זאת עדות לא קבילה. וזה מירנדה, כן, ידוע, שפסק דין מירנדה בארצות הברית, התיקון החמישי, מייסד את זכות השתיקה, שבאדם לא צריך להפליל את עצמו. רק ששם החשש הוא כל מיני חששות, אולי הוא יעבור עינויים במשטרה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ולכן לא מקבלים הפללה עצמית של בן אדם. השופטים בארץ, והמירנדה מצטט את הרמב״ם על העניין הזה, של אין אדם משים עצמו רשע, והשופטים בארץ כמובן לא מכירים את הרמב״ם, הם מכירים את מירנדה. אז הם מצטטים גם כן את מירנדה, עם הטעות של השופט האמריקאי על הפירוש של הסוגיה הזאת, ושהפירוש של הסוגיה הזאת הוא לא בגלל הבעיה של חשש מעינויים, אלא בגלל שזה לא קביל. יש שאין אדם משים עצמו רשע, זה פסול של קרוב, זה לא בעיה של אמינות. ברמב״ם יש במקום אחד כתוב שאולי הוא מהמשתתעים, יש לזה סתירה ברמב״ם בעניין. כן, אבל גם זה סתירה, ברמב״ם עצמו כתוב גם את הדבר השני. בכל מקרה, אבל אנחנו רואים, שהעובדה שהראיה, רמת האמינות שלה היא מאוד גבוהה, 98% זה עוד לא אומר, תראו, יש גם שיקולים אחרים. אבל זה לא פותר את הבעיות שלנו. זה לא פותר את הבעיות שלנו, כי פה אין, לא נראה שיש סיבה משפטית להבדיל בין הראיה של עדים שרואים ברמת ודאות 98% לבין ה-98% שיוצא מהסטטיסטיקה. כל מה שאתה רוצה זה להיות מספיק בטוח שבן אדם אשם. אז מה זה משנה אם אתה מספיק בטוח ב-98% באופן כזה או באופן כזה? בהפללה עצמית אני יכול להבין חשש לעינויים, לא יודע, מקום לדברים אחרים. יש סיבות, לא, של, לא נוגעות לאמינות הראיה, אבל יש סיבות.
על האסירים עכשיו?
מה?
על האסירים? למשל. אבל על האסירים, אם אני מרשיע את כולם, אני יודע בוודאות שאחד מהם הרגתי, ועל הדבר הזה אסור לי לשפוט.
עוד רגע אני אגיע, עוד רגע אני אגיע.
אבל אחרי שאתה נתנן, נאמנות לעדים, שרידים כמי אדמי.
אוקיי.
אז כבר יש לך את העניין...
לא, אבל זה אפשר להגיד, הסוכה טוב. זאת אומרת, אין הדבר סוף. אבל מי שני עדים אמר לזה רמת ודאות בספיק טוב.
כן, אבל כל נאמנות לעדים, אחרי יש נאמנות, אז אנחנו, אני לא מסתכל, אני לא חושב על העדים עצמם, אולי הם משקרים. יש לנו נאמנות.
מה זה אתה לא חושב? אבל העובדה היא שכן יכול להיות שהם טועים או משקרים.
אנחנו עושים בדיקות.
אנחנו עושים תיקון,
עושים
החשה,
אנחנו
עושים את זה,
עושים אותה,
במאמנות לא עושים
את זה. אז אחרי שהם אומרים את התשובה בזה, אנחנו אומרים עכשיו...
אנחנו אומרים, אבל זה עדיין לא נכון, זה לא 100%. והשאלה היא למה אנחנו אומרים, אז בוא נגיד, גם שם אנחנו אומרים. נגיד, גם שם נגיד. אם לא יגיד ונסע אבונו. אתה אומר, מה הבסיס? אז ההבדל הזה בעצם אומר שיש פה... אם יש לי איזושהי סיבה כמו פירות העץ אבו על, אז אין בעיה, אני יכול להבין את זה. האמינות של הראיה היא אותו דבר, אבל ההשלכות המשפטיות הן כאלה, שאני בכל זאת לא רוצה שיקבלו את הראיה הזאת, כדי לנעול דלת בפני מעשים לא חוקיים בהמשך. אבל במקום שאין סיבה נראית לעין מהסוג הזה, ברמת האמינות של הראיה היא אותו דבר, אז למה פה מקבלים ופה לא מקבלים? פה אני אקדים עוד משהו.
באמת טוב,
זה שקשור למה שאתה אמר.
פה במקרה אחד יש בדאות של שאתה משהו לא נכון. ופה אתה נשתה,
למרות ש...
אבל
זה
לא פותר
את האוטובוס.
גם במקרה הזה, בוא נניח שמאה האסירים האלה, 90 היה פריצה מהכלא,
99
ברחו.
בדיוק.
עכשיו מרשיעים אותו.
זה הקושי השני. אם אתם כבר אומרים, אז אני אגיד את זה פה. זאת אומרת, הנקודה היא, יש באמת איזושהי אינטואיציה שאומרת, ונגיד במקרה של האסירים, יש סיבה משפטית, משפטית, לא הסתברותית, לא להרשיע משיקול כזה. למה? כי אתה בוודאות מרשיע בן אדם חף מפשע. כי אם אתה, כל אחד מהאסירים שיבוא, זה פייק דוד לוי, כל אחד מהאסירים שיבוא, אנחנו נרשיע אותו מתוך אותו שיקול. וכיוון שכך, אז בעצם אתה בוודאות תרשיע חף מפשע אחד. עכשיו נכון, רק אחד מתוך המאה. ואתה לא מוכן לקחת את הסיכון, כמו שהרמב״ם כותב, עדיף שיצאו כמה רשעים יצאו זכאים בדין, מאשר כמה זכאים יורשעו. ולכן אנחנו הולכים על בטוח. אוקיי? אז גם פה בעצם אותו דבר. במקום שבו יש מיעוט שאתה ודאי תטעה לגביו, אז אתה לא משתמש בדין הרוב. אבל זה כמובן לא יסביר את המצב של האוטובוסים, למשל. במקרה של האוטובוסים, אין שום בעיה. לא כל האוטובוסים עומדים פה למשפט. היה מקרה אחד, ואני צריך לחייב את החברה הכחולה. מה הבעיה? פה אין מצב שבוודאות תהיה לך טעות במקרה. אז הערעור השני, מה ששמואל אמר קודם, הערעור השני זה מה קורה אם 99 אסירים ברחו. נשאר לי רק אחד. אותו, אני שופט. הם, כשאני אתפוס אותם, אני אשפוט. אז במצב כזה, עוד פעם, לא בטוח שאני אתאה, להפך. האחד הזה, 99%, הוא ישתתף. את האחרים כבר אני לא אשפוט בין כל וכו. אז כן, אין מצב שבו בטוח יהיה אחד, חף מפשע, שיורשע. אז לכן האינטואיציה זה כמו הבדל בין איך באיסורה ולא איך באיסורה. יש, אתם יודעים, יש בהלכה שני סוגי ספקות. יש ספק של חתיכה משתי חתיכות, חתיכה כשרה וחתיכה לא כשרה שמונחות לפניי, כי אני לא יודע מי מי. אני לוקח אחד מהם, אז אסור, ספק דאורייתא לחומרא. אז אם לקחתי, אני חייב אשם תלוי. אוקיי? עד שיתברר לי מה קרה שם. על הספק אני מביא אשם תלוי. מה קורה אם יש לי חתיכה אחת שאני לא יודע איזה היא? היא מקשרה או טרפה. שוב פעם, זה עדיין 50%. אבל זה חתיכה אחת, לא חתיכה משתי חתיכות. אם לקחתי את זה, אסור היה לי, זה ספק דאורייתא לחומרא, אבל לא מביאים על זה אשם תלוי.
אבל למה זה 50%?
50%, אני לא יודע, או קשר או לא קשר.
בגלל שזה...
חנויות בעיר, 50% קשרות, 50% טרפות. בסדר? אז אני אומר, אני לא יודע, אבל זה 50-50, וכיוון שכך, לכאורה, זאת אומרת, האיסור הוא אותו איסור, אבל שם תלוי, אני לא מבין. יש פה משהו קר בספק הזה, וזה מעין הסברה הזאת, אני חושב. כי בחתיכה משתי חתיכות, ברגע שאני אתיר לך, אין סיבה לאסור עליך גם את החתיכה השנייה. אתה יכול לאכול את הראשונה, ואתה יכול לאכול גם את השנייה. ואז בטוח אכלת איסור. ואתה מתיר חתיכה אחת, אתה אוכל אותה, או שאכלת איסור או שלא, אבל זה לא שאתה נותן לו בידיים היתר לעשות איסור. אז זה כאין הסברה הזאת. אוקיי? אז אפשר להגיד. אבל כמו שאמרתי קודם, יש עם זה בעיות. מעשירים שברחו, או באוטובוסים זה לא עובד. כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, כן, עוד מביא דוגמה, מישהו התגנב לאצטדיון, זה גם דוגמה שמובד בספרות הרבה. מישהו התגנב לאצטדיון, מדבר שרוב, פרצו שם את הגדרות, רוב הצופים לא שילמו. נכנסו לאצטדיון ולא שילמו. עכשיו לוקחים אחד ושופטים אותו. אפשר לשפוט אותו בבסיס זה ש-99% מהאנשים שם פרצו? יש אחוז אחד ששילם למרות שהיה אפשר להיכנס. אותה שאלה כמובן. אז גם שם אי אפשר להרשיע אותו. אבל כששני עדים רואים אותו מתגנב, אתה תדע, אולי הם לא ראו אותו, אולי לא הבינו את הסיטואציה, אז כן מרשים. יש הרבה דוגמאות לזה. אז לכן אני אומר שגם הדוגמה הזו של הבדל בין יקבע איסור ולא יקבע איסור, אולי עוד הערה אחת, כי אני כבר רואה שאתה לסיים, אז עוד הערה אחת שתביא אותנו לפעם הבאה כבר לעניין הזה. יש פה הערה מתודולוגית מעניינת, זו שאלה שעולה בהרבה מאוד הקשרים. יש תחושה מאוד חזקה, ששאלה רק למשפטנים, כל אחד שמסתכל על זה, שבאמת אתה אפשר להרשיע על הבסיס הזה. אבל כשיש שני עדים שראו אותך, למרות שגם שני עדים זה לא ודאות של 100%, כן אפשר להרשיע אותך. עכשיו, נניח שאני לא מוצא הסבר. לא יודע, לא מתאר למצוא הסבר, זה 99% וזה 99%. לא מתאר למצוא הסבר. מה אני צריך לעשות במצב כזה? לא מצאתי הסבר. אז יש כאלה שיגידו, טוב, לא מצאת הסבר, זה הרציונליסטי. לא מצאת הסבר. אז טעית, יש לך תחושות, כך כדור, טעית, יש פה 99%, אתה צריך להתייחס באותה צורה לשני סוגי הרעיון. אחרים יגידו לו, יש לי אינטואיציה מאוד חזקה, נכון שאין לי הסבר עבורה, אבל יש לי אמון באינטואיציה שלי. אם הייתי יותר חכם, אולי גם הייתי מוצא את ההסבר. וכיוון שכך, אז אני הולך עם מה שאני חושב, למרות שלא מצאתי את ההצדקה לדבר הזה. זאת שאלה מאוד מעניינת איך לעשות את זה, זה טמפרמנט פילוסופי של אנשים. זאת השאלה איך אתה מתייחס לסיטואציה כזאת. הרבה פעמים אנחנו שומעים איזשהו טיעון, ברור לנו שהוא לא נכון, אנחנו לא מוצאים בו את הטעות. ברור לנו שהוא לא נכון, האם לקבל את המסקנה של הטיעון?
לא.
אם יש אדם מספיק חכם שיודע להציג טיעונים בצורה טובה, הוא יכול להתעלל בהרבה מאוד אנשים. אז הוא יציג לפניהם טיעונים מוחצים לגמרי, והם לא ידעו לשים את האצבע מה פה בעייתי, אבל איכשהו התחושה היא שזה לא יכול להיות, כי אני, כל הפרדוקסים, הפרדוקס של זנון, עם אכילס והצב, החץ, וכל הפרדוקסים שתעלו בדעתכם הם בעצם כאלה. שאני מעלה לך טיעון שהוא נראה מצוין, שום דרך לשים את האצבע איפה הטעות שם, אבל המסקנה שלו ברור לי שהיא לא נכונה. אם לא מצאת הטעות ויש פה טיעון לוגי, אז המסקנה כן נכונה, מה זה ברור לך? ברור לך, אז כנראה טעית. לא! אני חושב שיש שם איזושהי טעות, ואני לא מספיק חכם כדי למצוא אותה. אז גם פה אותו דבר. המשפטנים במובן הזה בדרך כלל שייכים לאגף לא יודע אם זה הראשון או השני, לאגף שמתייחס לאינטואיציות שלו. אוקיי? וברגע שהם אומרים, לא, אי אפשר להרשיע על דבר כזה, אז אי אפשר להרשיע על דבר כזה, וזה כלל ידוע, אי אפשר להרשיע על בסיס ראיות סטטיסטיות. אי אפשר להרשיע. הסברים כשתשאלו אותם, לא תקבלו. פילוסופים של המשפט כן מנסים להציע הסברים, בעיניי בדרך כלל לא מוצלחים. אני אביא אחד או שניים מהם. אני חושב שההסבר, לפחות מבחינתי, היותר משכנע, זה קשור כמובן לרוב זה איתה ולאיתה כמה, מה שאמרת קודם, אבל לזה אנחנו נגיע ב...